הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. בתוך ליבו בנימין נתניהו יודע ששלטונו קרב אל סופו, כותב דניאל בן סימון בארץ. זה יקרה כי הוא מאבד את בסיס התמיכה שלו בערי הפריפריה ובשכונות המצוקה. הליכוד אמנם עדיין שומר על כוחו כמפלגה של העם ועדיין נחשב לביתם הטבעי של המזרחים, אבל נתניהו עצמו שחק את האמון בו בגלל הכלכלה האכזרית שהנהיג. דניאל בן סימון יסביר לנו כאן את התזה שלו, חיים לוינסון יענה מנגד שנתניהו לא הולך לשום מקום. הוא ריסק את המרכז שמאל ודוהר לבחירות. מנו גבע יציג את הסקרים האחרונים, אבל עדיין לא מאמין שהבחירות בפתח. בהמשך נהיה גם עם סיפורן של שש נשים שסיפרו לארץ על ההתעללות שעברו מצד העיתונאי המנוח יהודה נוריאל. תמר קפלנסקי פרסמה את הסיפור הזה ותרחיב על מאפייני ההתעללות הנפשית, ודוקטור הדסה רמתי תנתח את דמותו. הנה התחלנו. תמיד שיש בחירות באופק, אנחנו מערכים פה את חיים לוינסון, שלום.
אתה אומר, תמיד, זה כל הזמן שיש בחירות באופק, אנחנו מערכים.
אז לכן אתה פה.
לצערי.
אז בוא תעשה לנו סדר, עד כמה באופק?
אני מאלה שגורסים שהבחירות הם כמעט עניין מוגמר. נתניה רוצה בחירות, אתה רואה את ההתנהלות, זה התנהלות של אדם שרוצה בחירות, זה לא התנהלות של אדם שיש לו ויכוח אידיאולוגי, כלכלי, מקרואי, האם יותר נכון למדינת ישראל, בעידן התנודתי הזה, תקציב חד שנתי או דו שנתי. אתה רואה את דף המסרים, אתה רואה את ההתנהלות.
למרות שהוא משתנה קצת, אם גנץ ירד מהעץ לגבי התקציב, אז אולי לא יהיו בחירות, עכשיו כן בחירות, הדתיים.
אתה צריך לשדר מסר לעם. שאתה לא רוצה בחירות. מצד שני, אתה צריך לשתול את זה שמי שאשם בבחירות זה בני גנץ. זה המטרה בימים האחרונים, זה ההתנהלות, זה דף המסרים, הכל כחול לבן אשמים. אני חושב שהעניין הזה של התקציב, אם באמת העניין הזה של התקציב הוא מה שמטריד, אפשר לפתור אותו ברגע, זאת אומרת, החששות של החשב הכללי, שתקציב 2021 יכלול בתוכו איזשהו פריצת מסגרת, שאולי אם הקורונה תשתפר, אנחנו לא נצטרך, אני יכול לפתור לך את זה בעשר שניות, ואני לא כלכלן מקרו. אגב, גם הסיבה שגנץ דורש תקציב דו-שנתי, זה גם בגלל העניין המשפטי-חוקי.
טוב, יש לו הסכם גם ביד. שדיברנו בעבר על ההסכם הזה, מה הוא שווה?
יש איזו תזה משפטית כזאת שגם בכחול לבן דוגלים בה. והם טוענים שזה האס שלהם, שהם ישלפו אותו ברגע האחרון, שהם ירוצו לבגץ, והם יגידו, לא, הפרשנות שנתניהו נשאר, הם יוצאים לבחירות בגלל תקציב, היא לא נכונה. אבל נשאיר את זה רגע בצד. אני מבין למה גנץ חושב את זה, ואני גם חושב שהסיבה שגנץ מתנגד עכשיו לתקציב חד-שנתי, כי אנשים סביבו אומרים לו, תשמע, אם אתה עכשיו תתקפל ותסכים לתקציב חד-שנתי, אז או שנתניהו יפוצץ על איזה קשקוש אחר, פתאום, אתה זוכר את הריבונות? אתה חושב פעם דבר כזה?
סיפוח, ריבונות, מה שאתה לא רוצה.
מי תקע לידך שהוא לא ישלוף את קלף הריבונות בשבוע הקרוב ויגיד, לא, זה לא רק מספיק התקציב, גנץ גם תוקע לי את הריבונות, אם הוא לא מוכן לתת לי את הריבונות, אז גם אז אני אלך לבחירות.
טוב, גנץ יתקפל בכוח בדברים, הוא יוכל להתקפל גם בזה וגם בזה.
כן, אבל פה אתה מתקפל, אתה בעצם קובע לעצמך גזר דין מוות פוליטי במרץ, שאז אנחנו נצא לבחירות שיתקיימו ביוני. זאת אומרת, אתה מבטיח לכולם שראש ממשלה אתה לא תהיה. עכשיו, אם בכל מקרה לא תהיה ראש ממשלה בסיבוב הנוכחי, אז לפחות פעם היה איזה ביטוי שעדיף למות זקוף מאשר לחיות על הברכיים, אז זה כבר. יאללה, בוא נצא לבחירות. גנץ עדיין מתלבט, אגב. נכון, הבוקר הוא עדיין מתלבט מה לעשות, אבל הוא מאוד נוטה פשוט לא להסכים לתקציב חד שנתי, וכאילו כביכול לתת לנתניהו את התירוץ שהוא מחפש ללכת לבחירות.
חיים, אנחנו עוד שנייה חוזרים אליך, אבל קודם לכן שיחה שהקלטנו כאן עם מנו גבע, שמנתח את הסקרים האחרונים לקראת בחירות אפשריות. שלום, מנו גבע.
שלום, שלום.
אז מנכ"ל ובעלים של מכון המחקר מדגם, פרסמת סקר אחרון שבגדול מצביע, גם אם יש בחירות, בערך אותו דבר, לא?
לגוש יש 63 מנדטים, לפי הסקר האחרון, יחד עם החרדים, ליכוד, חרדים, ויחד עם ימינה.
זאת לפי הסקר שלך לא צריך את ליברמן, הם יכולים להרכיב ממשלה.
לפי הסקר הזה לא צריך, אבל לא בטוח שהכוחות האלה שאני מדבר עליהם, הם בהכרח יתחברו, אם יהיו בחירות, כי אנחנו שומעים כל מיני הצהרות, למרות שאי אפשר לדעת אלה דברים שאנחנו לא יכולים לנבא מראש.
עד כמה אתה בטוח לגבי הנתונים האלה? כי אצל קמיל פוקס יצא קצת שונה ברגע שהוא מתחיל להתעמק עם האנשים, כמה הם באמת בטוחים שיצביעו למפלגה הזאת.
להיות בטוח, זה קשה להגיד, אבל אני חושב שהחרדים בסקר של קמיל מקבלים קצת בחסר. אני חושב שש"ס שם, שקיבלה 6 מנדטים, אני חושב שמשם נובע הפער. כי אם מוסיפים את המנדטים של החרדים, שאני לא רואה שום סיבה, גם הם כל הזמן זה מאוד עקבי, שהם שומרים על ה-16 מנדטים שלהם.
כל הזמן אותו דבר בשלוש מערכות הבחירות שהיו.
אגב, גם במערכות הבחירות הקודמות, סיבוב ראשון, שני, שלישי, לא ממש חל שינוי. הם עמדו על 16 מנדטים, בפעם הראשונה זה היה מפתיע בצורה בלתי רגילה, אבל התרגלנו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה המצב.
עד כמה אנשים בטוחים בהצבעה שלהם כבר עכשיו, שאנחנו עוד לא יודעים באמת איך תיראה המערכת הפוליטית? 8 מנדטים מרץ מקבלת, אנחנו לא יודעים מי יש במרץ, מה קורה שם, מה המצע שלהם בכלל, איך המפלגה הזאת מורכבת.
תראה, אנחנו משקפים תמונת מצב, אנחנו לא באים להגיד שזאת תהיה תמונת הבחירות, יכולים להיות עוד המון דברים, המון שינויים, אבל נכון לעכשיו זאת תמונת המצב שמתקבלת.
בוא נדבר על הליכוד, הוא כן סופג מכה די קשה מהבחירות הקודמות, בעיקר לטובת ימינה.
יש שלושה משתנים שמאוד משפיעים בסופו של דבר על החלטה במי להצביע. אחד, זה משתנה של אמון הציבור בממשלה, בתפקוד של הממשלה בכלל.
שזה בירידה, כמו שאתה
רוצה לדבר. בכל הסקרים שראינו, יש מגמת ירידה מאוד חזקה. בעצם יש די אובדן של אמון הציבור בממשלה, ביכולת שלה להתמודד עם המשבר הבריאותי והכלכלי בתקופת הקורונה.
ספציפית, גם נתניהו מקבל ציונים מאוד נמוכים, כן, גם עם מצביעי ימין.
וספציפית, שבדקנו את התפקוד של נתניהו, של ראש הממשלה, במשבר הקורונה, אין בהיבט הבריאותי ואין בהיבט הכלכלי, שם אנחנו רואים ששביעות הרצון יורדת בצורה מאוד חדה, ויש שם מגמה מאוד מאוד ברורה. ובהיבט הכלכלי זה עוד מחמיר יותר, שם אנחנו מגיעים כבר למעל 65-66% של אי שביעות רצון. עכשיו, שלושת המשתנים האלו, שזה אמון ורמת שביעות רצון שהיא נמוכה או גבוהה, יכולים לנבא את רמת הנאמנות בפוליטיקה, זה נקרא מנדטים. זאת אומרת שכשאנחנו רואים ששלושת המשתנים האלה במצב של מגמת ירידה, זה ניבא בהחלט את הירידה גם במנדטים.
טוב, עדיין 32-31 מנדטים,
בור,
כן.
זה ירידה מאוד משמעותית. אנחנו, אמנם בבחירות היו 36, אבל הגענו גם למצב של 40 מנדטים, ואפילו כאלה שציינו 41 מנדטים, והיום זה נמצא 31-32, אצלנו בסקר האחרון זה היה 32 מנדטים. בוא, זאת ירידה. עכשיו, לאן זה ילך? אנחנו לא יודעים. נמשיך לעקוב ונראה.
אתה יודע להגיד לאיפה זה הולך? בעיקר לימינה, נכון?
יש פה כמעט כלים שלובים, זאת אומרת, רוב המנדטים שעוברים מהליכוד עוברים לימינה, וימינה מתחזקת, היא כבר הגיעה בסקר האחרון שלנו ל-15 מנדטים. יש עתיד כמעט שלא מקבלת מנדטים מהמצב הזה.
בוא נדבר קצת על יש עתיד. יאיר לפיד היה פה אצלנו בפרק 131, דיבר על זה שהוא לא מפנה את הכיסא, מה שלא יהיה הוא נשאר בראש.
אני עושה המון טעויות, אבל אני לא עושה אף טעות פעמיים. אני,
אתה בטוח בראש.
אני אעמוד בראש יש עתיד, ויש עתיד תוביל כל התארגנות. אתה יודע מה? גם האנשים סביבי, זה לא אני לבד. אנחנו גמרנו להיכנס מתחת לאחרים. אז בכך שאני אומר את
בתרגור,
זה כך,
אז בתרגור,
אפשר לסמוך רק עלינו, כי אנחנו היחידים שעמדנו במילה שלהם.
לפי הסקר שלך הוא מביא 18 מנדטים.
לפי הסקר שלי, נכון ליום שהוא נעשה, הוא קיבל 18 מנדטים.
שמה קרה שם? בוא תפנח לנו לאיפה הלכו הקולות של כחול לבן. גנץ גם נשאר עדיין קצת רלוונטי.
כמו שקורה בין הליכוד לימינה, קורה בין כחול לבן, היום כחול לבן, ליש עתיד עם תלם. המנדטים עוברים ליש עתיד. ואגב, חלק מהם גם עוברים למרץ. אם תראה את הנתונים, אתה תראה התחזקות מאוד משמעותית של מרץ, שיחד עם העבודה, נדמה לי, הם קיבלו ביחד 6 מנדטים.
עכשיו 8 מנדטים לבד.
היום 8 מנדטים לבד. חלק מזה זה אותם אנשים שלא כל כך רצו את האחדות הזו, והתאכזבו והחליטו לעבור לכיוון מרץ. כי גם קולות של העבודה, דרך אגב, שעבודה היום עומדת על 1.8,
לא עוברת את אחוז החסימה.
לא עוברת את אחוז החסימה.
בשום אופן.
גם חלק ממצביע עבודה עברו למרץ. זאת אומרת, מרץ מהווה איזשהו סוג של מפלגה שמקבלת את אותם מנדטים של אלה שהתאכזבו מכחול לבן, ולא יכולים להצביע יותר לעבודה, גם מהעבודה, בסך הכל יש אכזבה, ועברו למרץ.
זאת אומרת, אם בבחירות האחרונות ההצבעה הייתה אנטי-ביבי, ואז האנשים האלה הלכו לכחול לבן, עכשיו הם מתפצלים בין כמה מפלגות.
אני חושב שהיום כבר אין כמעט קולות של אנשים שהם יותר מרכז ימין, שנשארו עדיין בכחול לבן, רובם חזרו כבר חזרה, הם מתחלפים ביניהם, זאת אומרת, נשארים חלק מהקולות בליכוד, חלק עוברים לימינה, אבל הם מחפשים בית, בסופו של דבר הם מחפשים מקום להיות שם.
מי שהכי יציב בסיפור הזה זה ליברמן.
כן, שזאת תופעה, אבל כן, כעובדה זה נכון.
קרס בתחזיות הפוליטיות שלו, אבל עדיין יש קהל נאמן, כל מערכת בחירות מגיע, מצביע, עושה מה שהוא רוצה.
אם אתה זוכר, בפעם האחרונה שהייתי כאן, ניסינו לאפיין מי הם הקהל שבעצם הבסיס שלו זה 4-5 מנדטים.
יוצאים ברית המועצות לשעבר, יחסית
כן,
מבוגרים,
מבוגרים,
אבל
כן.
בנוסף הוא מוסיף להם עוד אנשים.
הוא הוסיף ממש לילידי ישראל וצעירים, ואז היה פה עוד מישהו שאמר שכן, הוא מכיר את זה, הוא מכיר את הפרופיל הזה, וכנראה שכרגע זאת
אין האלטרנטיבה. אין להם לאיפה ללכת.
לא יודע, אבל זאת האלטרנטיבה מבחינתם הטובה ביותר.
אם אתה בנימין נתניהו, עד כמה מסוכן ללכת לבחירות שאתה אומר שאנשים לא מרוצים מהתפקוד שלך, גם זה תמונת המצב כרגע, המנדטים יכולים לרדת עוד, ולך תדע מה יקרה ב3-4 חודשים.
אני לא הייתי רוצה לייעץ לבנימין נתניהו, ואני לא במקום.
שתגיד שאתה לא רוצה להיות בנימין נתניהו.
לא, אני לא אומר את זה, אני שומר על אובייקטיביות מלאה. אבל אני חושב שהיום המצב הוא לא נותן שום ביטחון לשום דבר. אני לא יודע אם היום זה יכול להיות טריגר לבחירות, כי לא בטוח שאפילו הגוש יקבל את כל המנדטים שהוא מקבל כיום, 63, המצב הוא די נזיל.
טוב, לא בטוח גם שאנשים יבואו להצביע, אגב.
גם.
שבפעם הקודמת ההצלחה הייתה לגרור את האנשים לקלפי.
עכשיו תראה, גם במשבר הקורונה, אבל רוב הציבור, לפי הסקר האחרון שעשינו עבור חדשות 12, 65% לא רוצים בחירות. כך שזה גם נגד הרצון של העם. אני חושב שגם זה איזשהו פרמטר שצריך לקחת בחשבון, כי בסופו של דבר לצאת לבחירות, גם בתקופה כזו, גם כשהציבור לא רוצה, זה יכולה להיות כאן התנגשות די משמעותית.
בדקתם אופציה של מפלגת העצמאים, אותם שולמנים שאומרים שהיא קיימת?
הייתה בדיקה כזו שעשינו, הם קיבלו 5 מנדטים, אבל...
די
הם...
כלום בשלב הזה.
כן, אבל זה סוג של אם...
אם וכאשר יהיה ולא יודעים מי, כן.
וזה לא משהו שבאמת אפשר להתבסס עליו, וגם שזה מאוד קרוב לאחוז החסימה, אז זה לא משהו שיכול באמת לתת איזה מין דחיפה, להגיד, או, הנה, אנחנו שם יכולים להתקדם, אבל אתה יודע, בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, אי אפשר לדעת איך הדברים מתנהלים.
בניגוד לבחירות הקודמות, שמה שאמרנו, שהיה גוש ביבי וגוש אנטי ביבי, שגנץ עמד בראשו, עכשיו שאין מנהיג לגוש מרכז שמאל, זה משמעותי, והגוש הזה מאבד מנדטים?
אנחנו שאלנו אם היום כחול לבן יכולה להוות אלטרנטיבה שלטונית, והתשובה הייתה שרוב הציבור חושב שלא. כך שאם זה עונה
לא
לשאלה
מפתיע.
שלך, יש בעיה היום. יש
לא,
בעיה.
אבל הגוש הזה צריך איזה דמות או אייזנקוט שמדברים עליו, או מישהו אחר שיבוא ויעמוד בראשו, או שהוא יצליח להשיג מנדטים, אמנם יתחלקו שם, אבל גם אם כל המפלגות יגידו אנטי ביבי.
אני חושב שנצטרך להתמודד עם משהו קונקרטי כדי להבין באמת מה קורה.
מה נוגב, תודה.
תודה רבה.
חיים, אתה שוב איתנו, ואנחנו מצרפים את דניאל בן סימון, עיתונאי, חבר כנסת השעבר.
גם סופר בשבילך.
גם סופר. אז דניאל קובע באופן מפורש, אחד המאמרים הנקראים בארץ, אולי wishful thinking של הקוראים, שנתניהו גמר. בואו תנסה להסביר לנו את התזה.
תראה, קודם כל הבסיס שלו נשמעת ממנו. אני מדבר על הבסיס האלקטורלי שלו. ובלי הבסיס הזה, שכל כולו מבוסס על העניין כלכלי-חברתי, לא על הר הבית, לא על גב ההר, לא על בקעת הירדן, אלא האוכלוסייה הזאת שבאה מערות הפיתוח. תקרא לזה מזרחים, מרוקאים, צפון אפריקאים, מה שבא לך. זו קבוצה שבאה לליכוד כדי לשפר את הסטטוס שלה.
ועכשיו הם בחל"ת או מובטלים?
תקרא לזה מה שתקרא לזה. אני רק אומר, הם מרגישים שהוא שומט אותם, והוא עשה כמה טעויות קריטיות. בתקופה שהוא אמר להם, תשכבו על האדמה עד שאני תושש, פוליטית הוא ביקש לקחת כסף לעצמו. ופה זו תחושה של בגידה שאתה שומע מאנשים.
אבל בסוף הם לא הגיעו לקלפי והצביעו ליכוד?
הם עשו את זה ב-99, הם עשו את זה ב-2006. אתה חוזר על המעשה הזה, זה אומר שאתה מסוגל לעשות את זה. ואני אומר, התמיכה בליכוד, אני רוצה בצורה חד משמעית, היא לא מיתולוגית, היא לא פתולוגית, היא לא מעבר לזה, היא עניין שאנשים שנמצאים למטה רוצים לעלות למעלה. ולמעלה לעלות למעלה, זה הליכוד. השמאל לא השכיל לעשות את זה, ולכן הוא פגע פה, לדעתי, ברקמה הכי עדינה של המצביע המזרחי. כמובן שיצביעו, אבל 11 מנדטים ב-2006, או כמעט 12, התרסקות מול אהוד ברק ב-99, הם בעצם סממנים של קריסה, גם רודנים וגם אנשים בעלי כוח פוליטי סמכותני כמו דומיננטים, דוחים. והוא מגיע לדעתי לסופו.
חיים, אותה תחושה, ראיתי אותך נע בחוסר...
אני נע בחוסר נוחות, אני קראתי במשך שנים רבות את רשימותיו של בן סימון בערבי הבחירות, שהוא מדלג מעיר לעיר ומעיירה לעיירה, ואני מכבד אותו, אבל אני מאוד חולק עליו. ברור שנתניהו יפגע בבחירות האלה, לכל מפלגה יש שוליים שהם פגיעים, אני לא רואה שהוא אינדיקציות לפגיעה משמעותית בליבה של ה-30 מנדטים שצריך לגבי סביבו, שהיא לא מונעת רק מאיזשהו רצון למוביליות כלכלית, שיש שם גם אלמנטים מאוד מעמדיים, ואנחנו נדפוק את השמאל, ואנחנו נראה מה זה לשמאל, ושנאה לערבים, והם הולכים עם הרשימה המשותפת. יש שם קולקציה של דברים. נניח שיהיו בחירות בנובמבר. גם אם הליכוד ייפגע, כל עוד היה את השינוי הטקטוני הזה בעשר השנים האחרונות, שבו המפלגות החרדיות עברו למחנה נתניהו, ואי אפשר להוציא אותם משם. ומצד שני, בשמאל מרכז יש כל מיני אנשים שמפחדים ללכת לדיל עם הרשימה המשותפת, כל עוד אתה לא מאזן את המפה הפוליטית, הסיכוי להרכיב ממשלה בלי נתניהו כמעט שואף לאפס.
טוב, גם אין מנהיג בשמאל, אין אף אחד שיאיר לפיד אומנם מתחזק בסקרים, אבל בהתאמה לראשות ממשלה הוא עדיין מאוד מאוד חלש.
יאיר לפיד לא יכול להיות ראש ממשלה במדינת ישראל. פשוט לא יכול. הוא לא מי שישבור את החומות החברתיות של מדינת ישראל ויבקיע עמוק לתוך המחנה של הליכוד. אני לא יודע אם גדי איזנקוט יכול, אני גם חושב שבני גנץ לא יכול, לדעתי גם דיברנו על זה פה, שבני גנץ לא יכול לעשות את זה. אני לא רואה עדיין תחליף לנתניהו. אני גם אגיד לך משהו, שאתה רואה את נתניהו מול גנץ, אני יכול להבין את מי שמצביע לנתניהו. במיוחד מאז שגנץ הגיע לשלטון, אתה מסתכל על הבן אדם הזה, פוער עיניים מול הטלוויזיה. אתה אומר לעצמך, מה הוא בעצם רוצה מהחיים שלנו? למה הוא שם? למה הוא שם? אני לא צריך להבין, אתה צריך להבין קודם.
אבל עדיין מביא 19 מנדטים, אתה יודע, גם מי האנשים האלה?
חכה, עזוב, עזוב, לא יש שם הכל אחד, עזוב אותך, נו.
כן, לא עובר את אחוז החסימה?
רוצה להתערב? רגע, איפה הענק שלי?
אתה כל הזמן מתערב וכסף לא ראיתי.
התערבתי פה בשולחן הזה עם סמי פרץ לפני שבוע. בוא, לא נחכה למימוש ההתערבות עם סמי, ואז אני אעבור אליך. גם אני חושב שגם תקום איזו מפלגה כלכלית שבמובנים מסוימים...
השולמנים.
כן, שולמנים, אני מניח שיקומו כמה. במובנים מסוימים יכול להיות שהם יפגעו בנתניהו, כי ייקחו קולות גם מהליכוד, אבל גם ייקחו קולות מהמרכז-שמאל, והם קצת יותר גמישים מבחינה אלקטורלית. גם כל הדיבורים האלה של בנט, ראיתי אתמול בטלוויזיה, שהוא לא ילך עם נתניהו, והוא לא זה עם נתניהו, לא יודע, עזוב אותך, עזוב אותך.
טוב, הספין החדש זה לצרף אותם לליכוד.
זה שטויות. בנט ילך עם נתניהו בסוף, כי מי הוא ילך? אם היה לך מישהו בשמאל, סתם אני אומר, גדי איזנקוט, שהיה מביא 40 מנדטים, אוקיי, אז אתה יכול להבין שהיה מתחיל אולי איזשהו תנועה ללכת אליו, אבל אם המפה תהיה של ליכוד מוחלש, אבל סביבו שברי מפלגות, מפלגות בינוניות, מפלגות קטנות, מפלגות כאלה, אף אחד עם 12, 14, 17, 19 מנדטים לא יהיה ראש ממשלה במדינת ישראל. אז אני מכבד את ידידי בן סימון. אני אוהב אותו. אבל יש פה הרבה wishful thinking לדעתי.
הייתה הרבה אהבה, אבל לא קיבל את התיאוריה.
קבל את התיאוריה, ואל תורר אותי. אנחנו בבעיה, לא מסוגלים להרכיב ממשלה, לא מסוגלים לקבל החלטות.
טוב, ממשלה דווקא יש עכשיו, אפשר להתווכח עליה, אבל יש.
אבל בעיות שנות ה-50 של המרוקאים הישנים והחדשים, הם לא נפטרו. התחושה קיימת לפעמים מובילה משפחות שלמות, ללכת למי שדפק אותם פחות. הרגש הזה קיים להפתעתי, או לצערי, או לשמחתי, אני לא יודע מה, אבל...
ואתה מתייחס לתוכנית של אבישי בן חיים מהסדרה שלו לגבי המרוקאים, או באופן כללי?
לא, עזוב, זה היה תוכנית פולקלוריסטית, ראיתי פרק אחד או שניים,
והוא הביא גאווה...
לא. הכל טוב ויפה, הוא רצה להרים את המורל, יכול להיות שהוא יהיה ברשימה של הכנסת הבאה של ש"ס או לליכוד, ויכול להיות שהוא עשה את שלו. אבל יש פה בעיה מעמדית קשה ביותר. 400,000, 300,000, 500,000 ילדים שמתחת לקו העוני דורשים תשובה. הליכוד נתפס כמי שיכול לתת תשובה להורים, למשפחות, לערי פיתוח. אני חושב שזה ממצא את עצמו. ובמובן הזה הוא יצטרך טריק יותר גדול מאשר הערבים באים ומאשר השמאל הגיע.
טוב, גם אם נגמרו הטריקים כבר נמי שחר.
השמאל והערבים הם מפתח יוצא דופן לפענח את ההדה הזאת, וזה עובד. זה עובד עד היום כאילו שאתה קראת לאויבי ישראל לעלות עליך. וזה נבזי ברמות שקשה לתאר אותם. העניין הכלכלי תפס אותם כל כך לא מוכנים, המשבר האחרון, את כולם.
אני אגיד לך משהו, דניאל, אני מסכים לך שהעניין הכלכלי הוא בהחלט פקטור מאוד מאוד משמעותי. אגב, אני חושב שפחות בעיירות הפיתוח העמוקות, אלא יותר בשכבה שהפרסומאים מקטלגים אותם, קוראים לזה בלאג, בוגרי המכללות. זאת אומרת, אנשים שבאים...
ראשון לציון מודיעין.
כן, בדיוק, אנשים שבאים מבתים קצת יותר חלשים, למדו במכללה, אתה רואה אותם בראשון אחרי צהריים עם הילדים בקניון הזהב, מרגישים באיזשהו תקרת זכוכית מבחינת היכולות הכלכליות שלהם, בדרך כלל מבתים אזרחיים, אבל הם לא מעיירות פיתוח חסרות תקווה, אלא הם רואים את עצמם כחלק מהיותר המרכז הישראלי, ושם באמת יש קרב מאוד גדול. אבל מה אני רוצה לומר? תראה, זה שיש אכזבה מהליכוד, זה לא מה שקולות יעברו. הליכוד, למשל, בבחירות האחרונות, כל הסקרים הראו שהם מוכזבים מהטיפול בעזה. עכשיו, גנץ ראה את הטיפול, זה הבטיח אותות ומופתים שאני בעזה, אני אשבור ואני עם אח ואני ירה ואני
חסר. טוב, אף אחד לא האמין.
וזה בדיוק. אף אחד לא האמין שהאלטרנטיבה תעשה משהו אחר, זה היה כל כך לא אמין. אני דיברנו על זה גם פה בפודקאסט.
לא, אבל הטיפול בקורונה, אני חושב שכן זה נקודת שבר שאתה רואה שזה לא מנוהל.
אבל נכון,
ונתניהו שהציג את עצמו בתור מנהל גדול, במבחן התוצאה, נעלם.
מי תקע לידך שמי שיבוא בבחירות הבאות יצליח לשכנע אנשים שהוא יעשה יותר טוב מנתניהו?
אתה יודע, בכל המדינות בערך בעולם התמודדו יותר טוב בקורונה, בניגוד למה שנתניהו אמר.
אבל עזוב, בבעיית עזה אתה רואה, למרות שזה נושא שהציבור היה מוכזב, הוא היה פשוט מוכזב מנתניהו, אבל...
אבל לעזה אתה רואה שזה סוג של dead end. בקורונה אתה רואה שאוסטריה, שישראל השוויתה אותה אליה, עוד מדינות באירופה וכו', מצליחות להתמודד.
אוקיי, נניח שאני המצביע הרשלצי הזה, אז למי אני אצביע לאכזבה? שם אמור לבוא המפלגה הכלכלית שתבוא, כאילו תיתן לך את התחושה שהנה אנחנו נביא אנשים נורמליים מבחוץ, אבל לא בנט יהיה ראש ממשלה, ולא המפלגה הכלכלית יהיה ראש ממשלה.
מרד בליכוד, אתה לא רואה?
שוב, ייחלתי, קיוויתי שיעשו איזה משהו.
כל הזמן סביב ה-wishful thinking פה.
אם אין ציפיות, איזה חיים יהיו לנו? והציפייה הייתה שיקומו כמה אנשים עם מה שצריך, ויגידו הגיע הזמן, לא צריך ברוטוס, לא צריך מישהו שיתקס סכין בגב.
טוב, אחד כבר ניסה וראינו מה קרה לו. גדעון סער.
נכון, אני השוויתי אותם למשפחת צ'אושסקו, שמתבצרת, והמבצר הזה בקיסריה, והמבצר בירושלים. זה לא מתאים למדינת ישראל הדבר הזה. זה מטורף, זה הגענו למצבים שאין בשום מדינה באירופה. והמפגינים שמקבלים טיפול מטורף מצד המשטרה וכל זה, אלה מראות שלא היו. ויש פה הידרדרות שלא יודע לאן היא תוביל אותנו. אבל זה מצב שהוא חסר תקדים, וזה תלוי באיש הזה. הוא מתעקש להישאר, והשאלה היא, למה? מה הוא רוצה להשלים? את הפנסיה התקציבית שלו? מה?
לא, מה? קודם כל, הפנסיה התקציבית לדעתי, הוא כבר מקבל אותה.
אני יודע, אבל מה?
99,
עד פרש. מה היעד שלו, חי? מה היעד שלו?
טוב, המשפט, אבל המשפט, לא?
אין יעד.
אז מה? לשלוט?
בציוצו של יאיר נתניהו. אם נתניהו לא יהיה בשלטון, תהיה שואה שנייה. הם מאמינים בזה באמונה שלמה, כמו שיהודי דתי מאמין במשיח. הם באמת מאמינים שרק הוא יכול, כל שיטות האחרונות המדיניות, ובלעדיו אנחנו נושמד. וזה מה שמחזיק אותו בשלטון, הדיבוק הזה.
אבל מה עם המשפט וההפגנות סביב בלפור, שאולי המשפחה מרגישה שסוגרים עליה?
המשפחה תמיד מרגישה שסוגרים עליה. תאמין לי, גם אם לא יהיה הפגנות, לפעמים המשפחה, אני מקבל מהם מסרים על ציוצים. עכשיו, דומה עצמך, לפעמים ראש ממשלה,
טוב, הם חזק בציוצים במשפחה.
מישהו צייץ, נו. נו, גם אזרחה, אתה יודע, זה לא שאני, זה מהבית. אני שמאלני, הם תמיד בחרדות, ברור שהם לא אוהבים את ההפגנות והם לא אוהבים את המשפט, אבל מי שלא מכיר אותם, לא מבין עד כמה עמוק אצלם השכנוע הפנימי שבלעדיהם אנחנו נושמד, זה משהו אמיתי לגמרי.
בואו ננסה להבין, היו בחירות, נתניהו קיבל הישג מאוד גדול, בסוף לקח את גנץ שהיה לא חצי גבייה פוליטית, אבל הצליח לפרק את המפלגה שלו ואז כן לקח גבייה, נתן לו פריטטית, לא פריטטית, פתאום מנסים להסתדר, לא מסתדרים, עוד פעם בחירות, כאילו מה עומד שם?
יש תמיד שיקולים טקטיים, מה הדבר הנכון לעשות ברגע נתון? עכשיו תראה, אתה יכול להסתכל על המהלך של נתניהו וגנץ, כי מהלך לא רע. היה מולו אלטרנטיבה לא קלה. אגוז קשה לפיצור, שלקח לו שלוש מערכות בחירות להכריע אותו. פירק לו את התשתית המפלגתית, וגם ברגע שהוא שם אותו בשלטון, מה אני אגיד לך, אני משוכנע שאם אתה תעשה סקר, כמה אנשים חשבו שגנץ היה יכול להיות ראש ממשלה לפני שראו אותו בשלטון, ועכשיו, יש שם איזו ירידה. נכון, הוא פירק את זה במחיר מאוד יקר, והוא בדיעבד מתחרט על זה שהוא ויתר למשרד המשפטים, והוא מקלל את הטרקצ'י ששכנע אותו לעשות את זה, והוא הולך לבחירות רק כדי להחזיר משרד המשפטים. אבל בהתנהלות של נתניהו זה הכל תמיד טקטי לצורך השרידות, שתמיד המטרה העליונה היא הצלתנו.
איך הבחירות עוזרות?
אין מישהו אחר שיהיה ראש ממשלה. הוא יקבל את משרד המשפטים בחזרה, זה מה שהוא רוצה. הוא נפטר מגנץ.
ואז מה, מפטרים את היועץ המשפט ומבטלים את המשפט?
בחלום שלו, בדמיונות שלו, הוא מביא 61, ואז או שמעבירים חוקים שמבטלים את המשפט, או שהממשלה מדיחה את היועץ המשפטים לממשלה, נכנס היועץ המשפטים לממשלה החדש, איזה שמחה רוטמן או כל מיני כאלה.
השיבובה.
ואז נתניהו מגיש תלונה באמצעות עורכי דינו, שהתגלה באיזשהו כשל במהלך המשפט. אגב, גם אני בטוח שהיה במהלך החקירה, באמת דברים לא בסדר.
כמו בכל חקירה.
כן, ואז בעצם משפטים ממשלה יגיד לו, טוב רגע, אנחנו חייבים לעצור את המשפט, צריך לבדוק את הטענות, כי אולי העדה שהביאו לניר חפץ, שאמר לפילבר, אז התגלו פה דברים, אני לא מוכן להמשיך. אני רוצה להזכיר לך כל הזמן, המודל שלהם, אתה זוכר את חיים רמון, בזמנו בפרשת ההטרדה המינית שהוקמה, ועדת חקירה ממשלתית בראשות השופט דאז שלום ברנר, אך ורק כדי לטפל בבעיות של חיים רמון בתיק.
טוב, לא עזר לו במקרה הזה.
נכון, זה לא עזר לו, הייתה איזו טענה שהסתירו שם האזנות סתר, והוא צעד דוח וזה, אבל זה החזון שלו. יכול לבוא, אם יש לך יועץ משפטי לממשלה סמרטוט, יכול לבוא ולומר לך, האמצעים שהופעלו על ניר חפץ, אני כיועץ משפטי לממשלה לא יכול לחיות איתם, אני מושך את ניר חפץ מכתב האישום, כי אני לא יכול להגן על זה שהוא נהיה עד מדינה, ואז כל כתבי האישום קוסים. זה הדמיונות של נתניהו. עכשיו, אתה שואל אותי אם זה יקרה? לא בהכרח, אבל לשם הוא מכוון. זה קוסם שתמיד יהיה איזה עוד טריק.
ונבצרות? שהם ממנה פחדים בבלפור?
לא, הם פוחדים. נתניהו לא יצא מרצונו לנבצרות, אני גם לא חושב שהוא הולך...
לא, לא מרצונו, אם יגידו שיש משפט שלוש פעמים בשבוע, הוא לא יכול לנהל את ענייני המדינה, היועץ המשפטי מגיש...
לא, מבחינתם...
שהוא יקום וילך, בתמורה מוחקים את התיקים האלה, ובא לציון גואל. זה אולי אחרת מה?
עסקת טיעון, ונות זיכרונו לברכה, הציע להם 1,000 הצעות כדי לפתור את הבעיה. העקשנות והיוערה שלהם, הם לא היו מסוגלים. אתה יודע, ויינות הרי הציע לגמות את התיק של שרה, בלהוציא צ'ק של שווי ארוחות, כמה זה, 300,000-400,000 שקל, להוציא צ'ק למדינה, ולהתראות. אגב, אני חושב שגם אם בתחילת הדרך, לפני שנולדתי 4,000, נתניהו בא ואומר, אני טעיתי, ושגיתי בשיקול דעתי שקיבלתי את המתנות ממילצ'ל, אני לא חושב שזה פלילי, אני מחזיר לאוצר המדינה את שווי המתנות, אבל יש שם איזו יוערה, ויש שם איזו תחושה של נרדפות.
ומגיע לי.
לא, כן, ומגיע לי, ואנחנו לא עושים שום... מה זה מגיע לי? מגיע לי פי 1,000. אני מוכן לגור בבלפור, בבית המלא רימונים מיובשים ועובש בקירות, כדי להציב את עם ישראל. במקום שיגידו לי כל היום תודה, אז הם עוד מעיזים להגיד לי, מה אתה שותה שמפניה או מעשן סיגר מדי פעם בערב? המגלומניה מתודלקת בקורבנות, לדעתי הסיכוי שהם ילכו לעסקת טיעון, היא אפסית.
אז מה עכשיו מערכת בחירות רביעית, חמישית, שישית, שביעית?
עד שהבוחר ישלח אותו הביתה, או עד שהמשפט תיגמר. כן. הטרפת היא מסלימה מיום ליום. אתה רואה את זה שעד עכשיו הוא לא גינה, את תקיפת המפגינים, גם הדקירה שהייתה בדרום, וגם התזת הגז פלפל ברמת גן כמדומני, אתה רואה שלמשל
שהוא לא... טוב, בחרדה קיומית, כמו שאומר על מצבו שהסתערו על בלפור. אתה לא חושב שאגב המצביעים שלו יכולים פשוט להישאר בבית? כמו שבבחירות הקודמות יהיו הרבה אנשים שהגיעו והצביעו, הם פשוט יישארו בבית.
זה מה שקרה ב-2006, וזה מה שקרה במגדל העמק, באו פחות אנשים, הם לא יכלו להצביע בשביל השמאל, או העבודה, או אהוד ברק. מה הם עשו? הם נשארו בבית. אני עדיין מאמין שהוא בדרכו החוצה.
אני לא חושב שהוא בדרכו החוצה.
אני אומר, לא אמרתי...
הוא לא נקע בצעריך. המצביע, אז זה כמו הסיפוח, מי יולי בדרכו החוצה. אבל אני אגיד לך, תראה, הלוואי והמצביע ישלח אותו הבית, מבחינתו, הוא לא ילך. הסיכוי שהמצביע ישלח אותו הביתה...
לא, יש סיכוי שהמצביע לא יגיע, אתה מסכים.
בסדר, אני אומר לך, הליכוד יחלש, היום הליכוד 36, הליכוד 28, בסדר? מי ראש הממשלה?
חיים, בבחירות הבאות, האם יעשו עוד פעם מה שהיה עכשיו? הוא הולך עם הערבים, הם הולכים עם הערבים. הערבים כמילת קוד להשמדת ישראל. זה דבר שעבד עד עכשיו יוצא מן הכלל. השאלה אם זה אפשר לעבוד...
זה פחות נושא אבל הפעם.
מה זה?
פחות נושא.
יש מפלגה.
אבל יהפכו את זה לנושא. דניאל, זה צר לי לומר לך, אני אומר את זה בצער גדול. זה עובד וזה אפקטיבי וזה משפיע על קהלים מסוימים. והסיכוי שתקום קואליציית יהודים, נגיד המשותפת יהיו 15-16, זאת אומרת, אתה צריך עוד 45 יהודים שהסכימו ללכת למהלך הזה עם המשותפת.
אין.
קשה לי מאוד מאוד.
אז זו בעיה ישראלית קלאסית, לא קשורה למרוקאים ולא קשורה לזה.
כי הממשלה הזאת
גם... זו בעיה שלנו שעוד לא עיכלנו. שהאזרחים האלה זכאים לכל הזכויות שלהם, כולל להיבחר ולנהל את המדינה.
נכון, יש פה בעיה עמוקה. תשמע, ברגע שהחרדים זזו מהלשון מוזניים, שאם היית מביא קצת יותר מנדטים מהליכוד, אז השמאל היה בשלטון, ואם הליכוד מביא קצת יותר מנדטים, אז הליכוד היה בשלטון. זה מה שהיה מאז שנות ה-70 עד 2006 אפילו, שישב אלי ישי בממשלת אולמרט. אבל מאז השתנה, אם אתה לא מאזן את זה מצד שני ומכניס את המיעוט הערבי לאזן את המפה הפוליטית, אתה בבעיה עמוקה וקשה מאוד.
אתה מתחיל במינוס 15.
כן, זה כמו שתמיד אני אומר, היינו, שהייתי ילד קטן, הייתי עוד הפועל ירושלים, אז תמיד היה לנו איזה ביטוי שאנחנו משחקים מול מכבי, אנחנו מתחילים במינוס 15 בגלל השופטים. אז זה אותו דבר.
אז זה אותו דבר, כן. אז אם כך אנחנו תקועים.
טוב, חיים לוינסון, תכף נסכם את ההתערבויות, ודניאל בן סימון, תודה.
תודה רבה.
תודה.
ועכשיו אנחנו לסיפורו של יהודה נוריאל, שהתעלל לפי העדויות לפחות בשש נשים. זו הכתבה הכי נקראת השבוע באתר הארץ. שלום תמר קפלנסקי.
שלום.
ושלום גם לדוקטור הדסה רמתי, פסיכותרפיסטית ומרצה במרכז האקדמי רופין. אז תמר, נתחיל איתך. יש דפוס התנהגות מאוד קבוע שעולה אחרי מותו, הנשים האלה מספרות מה עברו.
תראינו לכתבה שבע נשים, אחת מהן סוגה, כמה ימים לפני הפרסום. ואמרה לי, אני מצטערת, אל תיחסי, הפלשבקים מציפים אותי. היא תיארה בעצם משהו שהוא לכאורה תקיפה מינית, אבל בדרך כלל, מעשים שמתוארים הם לא פליליים, או פליליים לכאורה רק בקצותיהם, ומה שמתואר זה משהו שנורא נורא קשה להבין, איזה סוג של התעללות, מי שאמרה זה כמו להחזיק מים. מין משהו שמתחיל כמערכת יחסים מאוד מאוד נעימה ומרגשת, משהו כאילו גדול מהחיים, שבשלב מסוים, בין כמה ימים לכמה חודשים, משתבש איכשהו מקבל איזה תפנית מוזרה, מתחיל להתקלקל.
יש שם יחסי תלות מאוד מוזרים.
ונוצרים מין יחסי תלות, אבל הן כאילו כל הזמן מספרות שהייתה תחושה שמתישהו הן לא מצליחות לסרב כבר, וככל שהדבר הזה נעשה, ככל שהן נחלשות, הכוח שמופעל עליהן רגשית ונפשית, הוא יותר ויותר גדול. בחסות המערכת היחסים שהיא בעצם שקופה למתבונן מבחוץ, או חצי שקופה, קורים דברים מאוד מאוד קשים.
יכולה להביא לנו דוגמאות?
למשל, אחת הנפגעות, א', נכנס למערכת היחסים הזו כשהיא בת 16 ו-10 חודשים, הוא גדול מנה ב-20 שנה, זה מתחיל באיזה מכתב שהיא כותבת לו, והוא משיב לה ומזמין אותה להתקשר, ואז היא מתקשרת, והם מדברים 8 שעות, והיא יוצאת מהצד השני של השיחה מאוהבת, והם קובעים להיפגש. מגיעה אליו הביתה, ומתחיל קשר של פעם בשבוע, שהקשר הזה הוא כאילו מין כאין מערכת יחסים, אבל מיד מתחיל השיבוש, נעלם, קצת מגעיל, קצת משונה, ואז מתחיל איזה סוג של לא יוצאים מפתח הבית. יש איזה כל הזמן משחק, כן נשים אחרות, לא נשים אחרות. באיזה שלב היא אומרת, אני רואה שם חפצים, כנראה הייתה לו בת זוג שכבר כנראה גרה שם. היא אומרת, אני רואה חזייה, אני אומרת לו, למה יש פה חזייה? אז הוא אומר שמתארחים אצלו איזה זוג חברים. ואז היא אומרת, אבל למה יש פה חזייה? איזה חזייה? את מדמיינת, את עוזה, את פרנואידית. באיזה שלב היא לחלוטין כבר מפקפקת במה שהעיניים שלה רואות, ובתוך הדבר הזה היא הולכת וקטנה, ואני רוצה להזכיר שמדובר בעצם, היא נכנסת לשם כשהיא נערה. היא נשארת בתוך מערכת היחסים הזו 10 שנים. זה היכולת לעמוד מול אדם שאת אוהבת אותו, שאת מאמינה לו, שהיחסים ביניכם התחילו במין אהבה כזאת, והוא אומר לך שבחוץ יום, ואת מסתכלת מהחלון, ואת רואה שלילה. יחסים האלה, הסוג התעללות הזה, זה בדיוק לשבש לך את היכולת לסמוך על עצמך. ואז, נגיד, כל פעם שהיא רוצה להתרחק, יהיו כללות, יהיו אלבונות, יהיו מילים טובות פתאום, יהיו איומים לפגוע בעצמו, יהיו אני עשיתי אותך, אני, את, בלעדיי את כלום, אף פעם לא תאהבי. והדבר הזה שב ועולה בכל העדויות. למשל, מישהי שלקח לה 5 שנים לצאת מזה, והיא יצאה מזה רק ביום שהוא הצמיד למספריים, לצוואר, והיא אמרה, הוא עשה לי טובה.
טוב, זה ממש תקיפה עבירה פלילית.
כמו לשכב עם קטינה, אבל כן, זאת, בוא נאמר עבירה פלילית לכאורה, היא גם לא מתלוננת על הדבר הזה בסופו של דבר. היא אומרת, זה כן עזר לי לצאת, הוא עשה לי טובה. היא אומרת לי, מכות, אפשר, זה דבר שאת יכולה להבין. הלוואי שהוא היה מרביץ לי. מישהי אמרה לי, הלוואי שהוא היה תוקף אותי מינית, כי תקיפה מינית זה דבר שאני יודעת, או לפחות גם לזה יש מחירים וקשה לדבר וכולי. היא אמרה גם, אגב, אני רציתי להתלונן, הלכתי לרופא המשפחה שהתעדו, ואמרו לי, תראי, זה כאילו בסך הכל זה מספריים קטנים, זאת תהיה מילה שלך, העדפתי לקבור את זה מאחוריי.
הדס, בואי תנסי להסביר לנו מה הולך שם.
אדגיש מראש, אני לא מכירה אותו באופן אישי, אבל הדפוס שתמר מביאה בכתבה שלה, מאוד אופייני לנשים שנמצאות באיזשהו מקום של חולשה. אגב, אלה לא צריכות להיות נשים שאנחנו בחברה מכירים אותן כחלשות, להפך. הן יכולות להיות נשות קריירה, תמר דיברה על מישהי בת 16 ו-10 חודשים, אבל זה גם יכולה להיות אישה בת 40, עם קריירה עשירה, מוערכת, עם הרבה מאוד עשייה מאחוריה, אבל היא נמצאת בחייה באיזשהו מקום מאוד שברירי.
והוא מזהה את זה?
והוא מזהה את זה. הוא תמיד יודע לזהות. אנשים עם הפרעת אישיות פסיכופתית יודעים לזהות מעשרות קילומטרים את נקודות התורפה הכי אמיתיות של האדם שמולם. אנחנו מכירים את זה ממנהיגי כתות, אנחנו יודעים איך גואל רצון היה מזהה בתחנה המרכזית בתל אביב, בדיוק על מי אפשר להתלבש. יש להם יכולת, נראית כמעט טלפתית, זו בעצם יכולת אמפתית מאוד חזקה, להבין בדיוק איפה השני נמצא. ולהתלבש על זה.
אבל אנחנו לא הופכים היום למלא אנשים לפסיכופתים, עשינו דיון פה לפני בערך שנה, על מנהיגים, טראמפ, נתניהו, עוד אנשים אולי עם פסיכופתים, והיום כל אדם שני ברחוב פתאום מגדירים אותו פסיכופת.
קודם כל, לא כל אדם הוא פסיכופת, אבל זו הפרעה מוכרת באמת. הסיפורים שלפנינו מאוד אופיינים לאנשים שהם גם פסיכופתים וגם מאוד מאוד נרקסיסטים. ואז הצורך שלהם הוא לאיזה מין גרנדיוזיות מתמשכת, הם צריכים להיות כל הזמן תחת הערצה בלתי פוסקת מצד אחרים, ובמקרים של הסיפורים שתמר הביאה, הם עושים את זה באמצעות, בין היתר באמצעות, יחסים רומנטיים משוגעים. עכשיו, מה השיגוע פה? השיגוע פה הוא שאותו אדם רואה באישה משהו שהוא מזהה אמיתי, והוא מעביר לה את זה. הוא באמת נותן לה הרגשה, לפעמים לראשונה בחייה, שמישהו רואה אותה, שמישהו מבין אותה. ואוהב אותה. זה משהו שאנשים יכולים לחיות חיים שלמים וגם למות בלי לחוות אותו. והנה היא חווה אותו בתקופה מאוד שברירית בחייה. וזה כמו גלגל הצלה, זה אנדרסטייטמנט לתאר את מה שקורה שם. והיא מתאהבת. החיים שלה מתמלאים באיזו הרמוניה מופלאה עם אהבה לגבר שרואה אותה באמת, ולא סתם גבר, גבר נפלא.
תמר, הסיפורים על הצצים מיד אחרי מותו של נוריאל, למה האנשים האלה חיכו עד עכשיו?
היה איזה רחש כל הזמן סביב הדבר הזה. אני חושבת שהעיתונאית הדס בשן השיבה, זאת אומרת, הרחש התחיל ממש ממש באותו ערב, כבר התחילו טפטופים כאלו.
בעיקר ברשתות חברתיות, פתאום התחילו לעלות פוסטים, אני נפגעתי, אני נפגעתי.
גם היה לא בדיוק ברור מה היה שם. אני חושבת שחלק מהעניין זה באמת סוג הפגיעה שהוא כאילו כל כך מאורפל וארטילאי כזה.
זאת אומרת, זה לא אונס, לא תקיפה מינית, אלא משהו הרבה יותר מורכב.
כן, ובמקביל כמעט התחיל הרטינה, למה עכשיו? ולמה לא חיכו שהוא ייקבר, ואז לא חיכו לסוף השבעה, ואז ודס ענתה באיזה שלב, כי עכשיו הוא כבר לא יכול לפגוע. כן צריך לומר שבמהלך השנים...
טוב, עכשיו הוא לא יכול גם להגן על עצמו.
היו ניסיונות להרים, היה ניסיון להרים תחקיר שלו, אף אחת לא יעיזה לדבר.
בואו נכניס לתמונה הזאת עכשיו את השחקנית נטה ריסקין, היא אחת הראשונות שמפרסמת את הדברים שלה אחרי שהוא מת.
צריך לומר שהיא היחידה מהאנטוראז' שאמרה משהו מהסוג הזה.
זאת אומרת, הייתה חברה שלו די הרבה שנים?
הייתה חברה שלו, היא הכירה אותו כשהייתה בת 23, והוא מבוגר ממנה ב-13-14 שנה, הוא ילד, אלמלא מת, היה חוגג לפני תכף שבועיים, 10 ימים, 57, והם היו חברים, והיא אמרה לי, לא היה בינינו משהו רומנטי, וגם לקח זמן עד שנפגשנו בחיים אמיתיים וזה, הוא היה אדם מאוד דיסקרטי, אבל כן, היינו חברים, הייתי כמו בת חסות שלו, היא אמרה, הוא כינס סביבו איזה חבורה, הרגשנו שאנחנו הנבחרים, אנשים שרובם צעירים לנו ב-10-15 שנה, אבל... ואמרתי לה, הוא היה כמו גורו, היא אומרת לי, לא, אבל היא כן מתארת איזה דפוס בדיעבד של נבחרים, של מעגל כזה, שברור שהם אנחנו חשבנו שאנחנו המורמים.
והיא חברים... מדברת על התעללות ברמה של הפצת שמועות נגדה, בעיקר לא מדבר... על...
היא לא קוראת לזה התעללות, היא קוראת לזה התהפכות. הם היו חברים ממש 8 שנים, היא נסעה, חזרה, הוא הביא אותה לכתוב בסוף שבוע. הוא היה אדם מיטיב מבחינתה, הוא היה הבן אדם ששומר עליה, הוא היה ה-go-to-person שלה. ואז יום אחד, היא אומרת, שנים שאלתי את עצמי למה זה קרה, יומיים קודם אכלנו יחד ארוחת ערב עם חברה, היה נורא כיף. היא עזבה את העיתון, היא באה לבקר במערכת, סתם נכנס לחדר שלו, אלן, ואז קורה דבר מטורלה לחלוטין. הוא פתאום מתחיל לקלל אותי, בשיניים חשוקות, לך עצמי, אני לא רוצה לראות אותך זונה, אני אחסל אותך. לך מפה זונה, והיא אומרת, ואני צוחקת, כאילו, יודע מה, לא מבינה, זונה, אני אחסל, משהו הזוי לחלוטין, אז היא יוצאת, והוא ממשיך בחוץ, לנגד עיני אנשים. אני אגמור אותך, ואז היא אומרת, וכולם צוחקים, אומרת לה למה, היא אומרת, זה כל כך משוגע שזה נראה כמו הצגה.
אז מה קרה שם?
היא לא יודעת להגיד, ואז היא אמרה, עוד בערב התקשרתי אליו, עוד חשבתי שזו בדיחה, והבנתי שהוא לא צוחק. ואז התחילה תקופה שאני האויב של יהודה, והיא אומרת פה שני דברים. א', אני אומרת לה, מה זה אומר? היא אומרת לי, הוא רדף אותי שנים, הוא כותב עליי טוקבקים, הוא מפיץ עליי שקרים, הוא מתקשר לחברים להגיד שלא היו חברים, הוא לוקח איזה גרעין של זה ומעוות אותו לחלוטין, ומספר עליי סיפור שלא היה. הוא פוגש אישה שעבדתי איתה באחת הסדרות, והוא פתאום מתחיל להגיד לה, נטע, מאוד מוכשרת, אבל אני ממליץ להתרחק ממנה, היא אסון. אנשים שהתראינו אצלו, אנשים שעבדו איתי, הוא מדבר עליי, ואני אומרת לה, איך את יודעת? היא אומרת לי, הוא השאיר לי פגר של חיה מחוץ לזה, הוא מתקשר אליי בלילות, ומשנה את הכל, וזה דברים שראיתי אותו עושה לאחרים. היא אומרת לה, עוצרת בחריקת בלמים. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, תראי, הייתה לו דרך להגיד לך, תראי, תראי, כי אתה מצחיק. ואז הוא אמרים את השופרת, שם איזה מגבת, ועושה כזה כל, אני ארצח אותך, ותורק.
לבחורה אחרת.
היא אומרת, אני חשבתי שהוא עושה את זה כאילו, שזה חבר, חברה, לא... זה נראה היה ברוח טובה. אמרתי, טוב, זה שטויות של חברים. גם לי הייתה חברה שהן קשרות אחת לשנייה באמצע הלילה ואומרות, צ'קי בחדר וצורחות.
הדס, אם מישהי או מישהו במערכת יחסים מהסוג הזה, איפה עובר הגבול? איפה אפשר להבין את הגבול בין צ'קי, כמו שאומרת תמר, לבין משהו רציני, בעת סוג של התעללות נפשית?
הסיפור שתמר מביאה מנטע הוא שונה מהסיפורים האחרים ששמעתי מתמר, מבחינה זו שכאן מדובר בקשר שלא היה במובהק רומנטי, לא הייתה שם איזו התאהבות שקשה לצאת ממנה. יחד עם זה יש גם מאפיינים משותפים ליחסים האלה וליחסים הרומנטיים. האישה פתאום לא יודעת מה אמת, מה לא אמת, מה קורה פה. מין תחושה של הרפול מוחלט של המציאות. ביחסי אהבה זה יכול להיות הרפול מתמשך לאורך שנים על שנים, כשכל פעם שהיא מבחינה במשהו וחוקרת משהו ואומרת משהו, אז הגבר עונה לה, פסיכית משוגעת, את מדמיינת, את פרנואידית, מה, 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 על מה את מדברת בכלל, לא היה ולא נברא, או על כל מיני דברים שהיו ושניהם יודעים שהיו, הוא פתאום אומר, זה לא היה, זה היה ככה, זה היה אחרת, והיא כבר לא יודעת לסמוך על עצמה, לחשוב לעצמה, לדעת איפה עובר הגבול בין מציאות לדמיון, ואיפה בין אמת לשקר, והיא נעשית כמו חסרת עמוד שדרה משלה בהקשר הזה. אני חושבת שהסיפור של נטע שונה. כי נטע כן יודעת...
שאיזשהו גבול נחצה פה.
שאיזשהו גבול נחצה פה, אבל היא לא מבינה מה קורה.
אם מישהי עכשיו מקשיבה לנו ושומעת את ההתנהלות הזאת, איך היא יודעת שהיא עוברת אותו דבר ומתי לעצור את זה?
אם היא מתחילה לפקפק בקומון סנס שלה, באינטואיציות שלה, בדברים שהיא רואה, באופן שהיא לא מכירה מהעבר שהיא פקפקה, פעם היה לה את עצמה, ועכשיו היא לא יודעת, היא לא יכולה לסמוך על עצמה, היא מרגישה שהכל נעשה לה נורא נורא מבולבל, ורגע אחד הכל נורא מאוד טוב ונפלא והרמוני, ורגע אחד היא פסיכית ומשוגעת והוזה, אז משהו כאן מאוד 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 לא בסדר.
ואז מה עושים?
מאוד 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 חשוב שאנשים האלה יהיו בקשר עם מישהו, שיוכלו לדבר עם חברות, עם אחיות, ולהיות בקשרים תומכים. עכשיו, מה הבעיה? שאנשים מבחוץ, שאיתם האישה מקיימת קשר, רואים בתוך איזו מערכת רעילה היא נמצאת, ורק רוצים שהיא תצא משם. היא לא מסוגלת לצאת משם. היא לא מרגישה שהיא מסוגלת. ואז, אם כל פעם אומרים לה, תגידי, מה? למה את עוד איתו? תראי מה היא עושה לך. או אפילו להגיד לה, תראי, את מביאה את זה על עצמך, את נשארת שם, ואת מביאה על עצמך את כל האסון הזה. אז לאט לאט היא תפסיק לדבר איתם. כי מה קורה? הם לוחצים עליה לסיים משהו שהיא לא מסוגלת לסיים. מה שהיא באמת צריכה, זה שמישהו יגיד לה, תראי, את נמצאת בקשר הרסני, אני מבין שאת לא יכולה לצאת ממנו עכשיו. אני איתך ותומך בך בכל מה שתעשי או תבחרי. ושם היא אולי תוכל לאט לאט לגלות באמצעות הקשר הזה מה קורה לה. עדיף כמובן גם לפנות לטיפול, ושאדם מקצועי גם יעזור לה לראות ולהתחזק. היא צריכה להתחזק. היא צריכה שמישהו יגיד לה, את לא מדמיינת. את לא פסיכית, את לא משוגעת. הוא מבלבל אותך בצורה הרסנית.
דיברנו עד עכשיו בעיקר על הקורבנות, בוא נדבר על התוקף או התוקפת. מה קורה שם ואיך אפשר לעצור את זה?
התוקף או התוקפת, או יותר נכון, המתעלל או המתעללת נפשית, במקרים שמתוארים, לא הולך להשתנות. זאת אומרת, יש לפעמים ציפייה שאם אני מספיק אוהב אותו, ואם אני אהיה מספיק בסדר איתו, האהבה שלי תשנה פה משהו, ואני מקווה שהוא יראה ושהוא יהיה אחרת, הוא לא הולך להשתנות. הוא לא ילך לעשות שינוי, כי אין לו שום מוטיבציה להשתנות. ההתנהגות הפסיכופתית שלו משרתת אותו, משרתת צרכים גרנדיוזיים, אם הוא גם נרקסיסט, גרנדיוזיים מאוד חשובים. הוא כמעט תמיד לא יפנה לטיפול, לא יעשה עם עצמו עבודה, והוא לא הולך להשתנות. מצד אחד, אני במקצוע שמאוד מאמין ביכולת של אנשים להשתנות, אבל במקרה הזה, במקרה של מתעלל, פסיכופת ונרקסיסט, אין לו שום מוטיבציה להשתנות. והוא לא ישתנה. להפך, ההתנהגות הזו יכולה ללכת ולהחריף, ללכת ולהחריף.
עכשיו, פרשת המיטו מלווה אותנו כבר יותר משנה. מערכת היחסים בין גברים לנשים משתנה. דיברנו בעבר על תקיפה מינית, אונס, כל מיני עבירות פליליות חמורות, ועכשיו אנחנו זזים לאיזה מישור אחר, שלפחות בספר החוקים אין שם משהו קונקרטי.
אני חושבת שהנושא הזה של אביוז נפשי, מעצם מה שהוא, הוא דבר מאוד מאוד מתעתע. בתוך העדויות, כל הזמן חוזרת גם בושה עצומה על זה שהייתי שם, נשארתי שם, גם בושה וגם הרבה אשמה. אני הייתי, אני הכנסתי את עצמי, האחריות שלי, זאת אומרת, יש שם המון האשמה עצמית.
זה יכול להיות גם הפוך של אישה שמתעללת בגברים?
זה כנראה קורה פחות, כי יש פחות הפרעות פסיכופתיות ונרקסיסטיות בנשים מאשר בגברים. אז זה כנראה קורה פחות, גם מאוד יכול להיות שגברים שנשים מתעללות בהם, פחות מתלוננים, פחות פונים, ואנחנו פחות יודעים.
כי יש עוד יותר בושה.
כן. כן, אם אישה עשתה לי את זה כגבר, אז איזה מין גבר אני. אז יכול להיות שאנחנו גם פחות יודעים, אבל בהחלט קיימות התעללויות של נשים בנשים, של נשים בגברים, זה מאוד דומה למערכות יחסים רעילות ומתעללות נפשית בין הורים לילדים. הורה יכול לשבש לגמרי את יכולתו של הילד לסמוך על מה שהוא רואה ומה שהוא מרגיש, אם כל פעם כשהילד מזהה משהו ומביע משהו, תהיה איזושהי הכחשה של הדבר הזה, ואפילו האשמה שלו, של הילד, את מה שהוא רואה. ועם הזמן הילד יגדל באיזה מין מצב כאוטי, מבולבל, משוגע, לא יודע, כשלכאורה כל הידע אצל ההורים, והוא אין לו שום דבר משל עצמו. זה מאוד מאוד דומה. אמנם יש כאן אישה בוגרת ולא ילדה, אבל היא גם ילדה בתוך מערכת היחסים הזו. מכיוון שהיא נמצאת במערכת שהיא לא כוחות.
תמר, הלקח שלך מהפרשה הזאת?
אני חושבת שצריך לדבר.
זאת לא לשמוע בבטן.
נטה אומרת בסוף דבריה, יש רגע וזה רגע קשה שאת צריכה לבחור צד. ואני בחרתי להיות בצד של הטובים. גם אם זה אומר שאני שם את עצמי לצד אנשים האלה, שהסביבה שלו הרבה פעמים ראתה בתור חלשות ולא מגניבות ולא זה וזה. כן, אני חושבת שיש עניין של ערבות חברתית, של ערבות הדדית ושל סולידריות. נוריאל הוא לא מקרה יחידאי. והדבר הזה הוא נפוץ, כל אחד מאיתנו, אפילו באולפן הזה כרגע, מכיר לפחות אישה אחת שהיא במערכת יחסים כזאת, ואנחנו יודעים שמשהו שם לא תקין.
תמר קפלנסקי, הדס הרמתי, תודה רבה לשתכן.
תודה רבה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן על הסאונד, אני ליאור קודנר. אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להאזין.